על רגל אחת תורה קסמך דלת, אומר רבנו, לפעמים קורה שאדם לא הולך לצדיק כדי לקבל רפואה לנפשו, כי לדעתו הוא יודע מה יגיד לו הצדיק. לפעמים בנזר רבנו אומר על הרופא, לפעמים אדם לא הולך לרופא, או שהוא הולך לרופא, אבל הוא יודע, הוא למד גם רפואה, אז הוא הולך לרופא, הוא יודע מה הוא יגיד לו, כי הוא למד גם רפואה. אז אותו דבר אומר לרפואת הנפש, רפואת הנפש נמצאת בתורה, זה הגאולה. לרפות את נפשנו, לגאול את נפשנו מהגלות שלה, זה רפואת הנפש של כל האנושות. אז רפאות תהיה לשעריך, כתוב על התורה. תורת השם תמימה משיבת נפש, היא מרפא את הנפש של האדם. אז צריך ללכת לאחד שיודע תורה. ואחד שיודע תורה זה לא מספיק שהוא למד תורה. יכול להיות שהוא למד תורה והוא לא ינק ממנה את השמנת של התורה, שהיא צריכה לעשות את הדבר הזה, לרפות את הנפש של האדם. יש לו שם חוכמה יפה, פלפולים, סיפורים יפים, שכליים שהוא לומד, אבל אתה שמנת את העיקר של התורה, הוא לא צריך, לא הצליח לנוק, לא הצליח לגלות. אז בסדר, אז אנחנו מדברים עכשיו מה שרבינו אומר, צדיקי אמת, שהם אצלהם יש את התורה ואצלו רפואת הנפש. אז לפעמים קורה שאדם הולך אליו, לצדיק, כדי לקבל רפואה לנפשו, שהוא לא הולך. למה? כי לדעתו הוא יודע מה שהוא יגיד לו. האדם לפי היגיון שלו, גם כן יש לו היגיון, אז הוא מבין שתשמע, זה ככה, הוא יכול להגיד ככה, הוא יכול להגיד ככה, אולי ככה או ככה, לפי היגיון שלו. אבל הוא לא יודע איפה הוא נמצא ומה יש לו בראש. תראה, במקצועות אחרים נגיד, האנשים מבינים את זה, פחות או יותר. יש גם כאלה שגם בזה לא מבינים. מקצועות אחרים מבינים את זה. אדם שלא מבין בחשמל, מזמין חשמלי לתקן לו משהו בבית, הוא לפי דעתו עובר לו בבית, קרה ככה, אולי ככה, אולי צריכים לעשות ככה, אבל אם הוא אדם חכם, הוא מביא בעל מקצוע, ופתאום הבעל מקצוע מגלה לו דברים שהוא לא חלם עליהם, הוא לא יודע שיש דברים כאלה, הוא לא בענף, אז הוא לא יודע שיש דברים כאלה, פתאום הוא אומר לו זה דבר כזה או דבר כזה, וכל ענף זה ככה, בכל ענף, כל מיני מחשבות יכולים לבוא לבן אדם שהתקלה היא בגלל זה ובגלל זה, והוא לא יודע מה שבעל מקצוע יודע. בעל מקצוע יש לו גם לימוד, יש לו גם ניסיון, אבל כשהוא מגיע לעניינים רוחניים הוא יודע הכל, כי הוא חושב מה שהוא יודע זה גם מה הוא יודע, והוא לא מבין שהוא יכול לבוא לצדיק והוא יש לו כאלה רפואות, יש לו כאלה ידיעות, יש לו כאלה נתונים שהוא למד בחוכמת חיים, מה שלך אין. אז הוא לא הולך בגלל הדבר הזה, הוא בן אדם חכם, אז מה? אז הוא חכם, אבל אני גם חכם, כך הוא אומר, ואז הוא לא הולך. אבל באמת לצדיק יש הנהגות ודרכים נפלאים שהחולה לא יודע מהם כלל. יש אנשים שאי אפשר לגלות להם את פנימיות התורה צריכה לרפואתם. לפעמים כשאדם בא לרופא, הרופא שואל אותו, הוא יודע הרופא, בסדר המחלה אני יודע, צריכים לתת לך את התרופה הזאת, הוא כבר יודע הרופא, אבל לפני שהוא אומר לו את התרופה הוא שואל אותו, יש לך אלרגיה לזה, יש לך זה, יש לך מה, אני רוצה לראות אם התרופה היא כן, היא למחלה הזאת, אבל מתאים או לא מתאים, כי אני לא יכול לתת את זה לתינוק למשל, תינוק אני צריך לתת לו מינון אחר. אז יש אנשים שאי אפשר לגלות להם את פנימיות התורה, שהיא התרופה בדיוק לבעיה שלהם, הנפשית. כי יש בתורה שם חיים ושם מוות. ואם יגלה לו התורה כמו שהיא, יוכל להינזק עוד יותר. יותר גרוע יהיה, אתה תגיד לו, כי מה התורה עושה? איך היא מרפאה התורה? היא מרפאה על ידי שהיא זורקת לך שכל לתוך הראש, נתון, שכלי, מידע שמשנה לך את הכימיה של המוח. המידע שאדם קונה כל הזמן הוא כמו במחשב, הוא משדרג את עצמו, כל הזמן משדרג את עצמו האדם על פי המידע שנכנס לו. אז עכשיו איזה מידע תכניס לו? יש לך עכשיו כזה מידע נפלא שאתה יכול להכניס לו איזה מידע ופתאום תשבש את הבן אדם. צריך לדעת. אז מה? אז הוא צריך להיות הרופא גם חכם, לדעת איך לתת לו את התרופה הזאת, שלא יאבד אותה, היא תרופה יקרה ונפלאה, והיא תעשה את העבודה. אבל לא לוותר עליה, בגלל שהוא לא יכול לקבל, אני אגיד לו, לא, אז אני לא אתן לו, וישאר איכשהו, לא. הוא צריך להיות חכם, למצוא דרכים, איך לשנות את העוצמה של התרופה, לעטוף אותה בכיסויים, להביא אותה בצורה שהיא לא תעשה אותו. בוא נגיד, תרופות מרות, עוטפים אותם עם ממתקים, שמים שם איזה תבלינים מתוקים, שהתרופה לא תססה לבן אדם מרור, הוא לא יוכל לקבל אותה. אותו דבר, התרופות הרוחניות, אתה צריך להביא אותם בצורה שהיא תתקבל על ידי השני ולא תזעזע אותו. לפעמים הצדיק מעביר לחולה את השכל שבתורה צריכה לרפואתו מולבשת ומוסתרת בתוך סיפורי דברים חיצוניים, סיפורי מעשיות, דברי חולין וכדומה. הוא לא, אפילו הוא לא יודע. הוא לא יודע שהוא התחיל את הטיפול אפילו. הוא בא יושב מול הצדיק. הצדיק רק מדבר איתו עכשיו, שיחת חולין, מה נשמע? מה אתה מספר? מה הבעיה שלך ככה? ואיך העסקים? פתאום עבר לעסקים. איך בעסקים, מה אתה עושה בעסקים, מדבר איתו על פוליטיקה, מדבר איתו על זה, מה אני באתי לעניין הזה, מה זה קשור? הוא לא מבין מה זה קשור. בסיפורים האלה, שהוא מספר לו סיפורי מעשיות ודברי חולין, שם הוא דחף לו את התרופה בלי שהוא הרגיש. כי הוא לא יכול לקבל אותה גלוי. משה רבנו עליו השלום, מסר את התורה מלובשת בסיפורי מעשיות מחמת שאי אפשר היה למוסרה כמות שהיא באמת, מחמת עוצמת השכל שיש בה בגילוי האלקות. ואותו דבר, השכל שמשה קיבל בהר סיני מהקדוש ברוך הוא בגילוי האלקות היא עטופה בסיפור ההיסטורי שעבר על עם ישראל. אם היה לנו כוח לסבול את התורה כמו שהיא, היינו מקבלים אותה בתור אקסיומות, כללים. א', ככה וככה וככה יעשה ככה. ב', הדיבור הזה והזה ירפא את זה. ג', כללים. שכליים, לא יכולים לסבול את זה. אז השכליים האלה מוסתרים בתוך סיפור. ספרים לך סיפור, מה היה עם פרעה, מה היה עם משה, מה זה במדבר, מה קרה. אבל אתה, כשקורא את הסיפור, בעצם לקחת את התרופה, כי היא בתוך הסיפור. החכמים מה עושים? הם מקלפים, לומדים, מקלפים את הסיפור ונכנסים לתוכו לעומק, לקחת את אותו שכל שמשה הסתיר בתוך הסיפור. ואז יש להם את התרופה עצמה, יש להם. אז זה מה שהוא אומר, שאי אפשר היה למסור את התורה כמו שהיא בהשגת אלקות, אז היא מולבשת בתוך סיפורי התורה. אז מספיק, אפילו ילד, אפילו לא משנה מי, קורא את התורה איך שהיא, הוא בעצם, אם הוא משנן וממשיך, הוא בעצם בלה את התרופה. בלי להבין שיש שם התרופה. החכמים מבינים את התרופה, כי הם לומדים את התורה בעומק ומקלפים את הלבוש, את הסיפור. זה כל הלימוד. מה זה לימוד התורה? למה הפסוק ככה? למה הוא כתוב בצורה כזאת הפסוק? למה האות הזאת קדמה לאות הזאת? למה את המילה הזאת הוא שם בסוף הפסוק ולא בתחילתו? לפעמים רואים כאילו בן אדם לא יודע לדבר עברית. הוא אומר לך משפט וזורק את המילה שהייתה צריכה להיות לפי הלשון שנייה במשפט, שלישית, פתאום היא בסוף המשפט, כאילו נזרקה לשם בטעות.
אז זה הלבוש.
זה הלבוש. אז כשאתה בא ואתה תלמיד חכם, אז אתה לומד, אתה פתאום מזהה את ה, את ה, במרכאות את הטעות הזאת, שהמילה הזאת הלכה לסוף המשפט, מה פתאום? ואז אתה חוקר ובודק ובודק, ואתה מבין למה היא שם. כי היא באה לרמז לך, לגלות לך את השכל שמוסתר. וזה כל הלימוד התורה. שים לב, אתה לומד גמרא, איך, איזה פלפולים, איזה ויכוחים, למה הוא אמר את האות הזאת, ולמה את המילה הזאת, ולמה פה, ולמה שם, ולמה לא ככה, ולמה לא ככה. ולמה לא אמר ככה, ולמה אמר ככה. מה זה כל הוויכוחים האלה? ואנשים חושבים שמתווכחים סתם על שטויות. מה זה משנה? אתה יודע, אתה קורא, אתה לומד גמרא, פתאום שור שנגח את החמו, את הפרה, תראה על מה הם מתעסקים אלה, יושבים לך אלה האנשים, ככה הם חושבים. שור שנגח את הפרה, מה אתם מתעסקים? זה לא רלוונטי, איפה יש שור, איזה פרה, מי נוגע, מה, מו, מי. והם מתפלפלים, והם מתווכחים, בימים ולילות, על מה? הם לא מבינים מה, הם רוצים לדעת מה, מה, את השכל שמסתתר מאחורי זה. השור והפרה לא כל כך מעניין. מה שמסתתר מתחת לזה, בשכבה הפנימית. וזה כל הוויכוחים של חכמי התורה, בלימוד. זה היופי. כשמגלים את זה, איזה הנאה נכנסת לנפש. קודם כל תקבל את התרופה עצמך, אבל אתה מקבל אותה בעוצמה האמיתית שלה, לא עם הכיסוי. עכשיו, מי שלא ברמה שהוא יכול לסבול את התרופה בלי כיסוי, הוא לא יגלה. הוא יתפלפל בתורה והוא לא ימצא. רק מי שראוי הוא במצב שהוא כן יוכל, יש לו כלי, אז הוא יוכל. והכלי זה המידות של האדם, ובמיוחד ענווה, שזה כלי שיתוכל לתת לך את הפנימיות של התורה. תורה קופסמחי, ואהבת לרעך כמוך. צריך האדם לקבל באהבה את כל האיסורים והרעות הבאות עליו, חס ושלום. לפי מה עשינו, אם לא היה מתנהג איתנו השם ברחמים, היה מגיע לנו יותר. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מפספסים. עד שאנחנו מגיעים למדרגת צדיק, זה לוקח זמן. בדרך, יש לנו פה התנהגות לא טובה, פה העלבנו מישהו, פה התנהגנו בצורה בזויה, וכל מיני מה שעובר על האדם. האדם מסלק את זה מדעתו, כי הוא לא רוצה להרגיש איסורי מצפון, זה לא נעים איסורי מצפון. אז כשהוא עושה דבר רע, הוא צ'ק, מעביר את זה מהמחשבה, ואז כאילו נמחק. אצלו זה נמחק מהראש, אז הוא לא מרגיש רע מזה. אבל המציאות נשארה, רק על המסך שלך היא לא נמצאת. אבל היא נמצאת בעצם, היא נמצאת בתוך הנפש של האדם, הנתון הזה שגורם לו להתנהג ככה, נמצא או לא תוקן. אז האיסורים שבאים על האדם, האיסורים הם באים לתקן את הדברים האלה הפנימיים שיש לה, כי האיסורים מיישרים את האדם. זה ככה, בן אדם לא רוצה לסבול, ואם הוא בא לו איזה מכה ועוד מכה ועוד מכה, והוא יודע שזאת הסיבה, הוא מוותר על הסיבה הזאת, יאללה עזוב אותי, לא רוצה את המכות האלה. אז עכשיו רבנו מסביר את הפסוק, ואהבת לרעך כמוך, תואב את הרע שלך שבא עליך כמו שאתה אוהב את עצמך. תואב את הרע שבא עליך, הרע זה האיסורים שבאים עליך. תואב את האיסורים שבאים עליך כמוך, כי תבין, כמו שאתה, היה מגיע לך יותר. ואהבת לרעך את הרעות שהקדוש ברוך הוא כביכול עושה לך, זה לטובתך כמובן, ליישר אותך, קבל את זה באהבה, כי כמוך, כמו שאתה, היה מגיע לך יותר. אתה מכיר את עצמך, לא, אתה יודע, ועין ברחמים, בחסד.
אז זה קשה, זה לא ככה מנחם.
לא מנחם?
למה זה לא מנחם?
מה לא מנחם?
אומרים לך, כי הם מגלים לך שהיה ראוי לך יותר, אז הוא לא מנחם אותך.
אז אולי לא הסברתי נכון. אני שמח מאוד בזה, במשפט הזה. אתה אומר שאתה לא מתנחם מזה אפילו. אני אסביר עוד פעם. קודם כל אתה יוצא מנקודת הנחה, שמה שעושים לך, לטובתך. כל מה שעושים לך לטובתך. שמים לך את התרופה הזאת ואת הזריקה הזאת ומריצים אותו לבית חולים הלוך ושוב, הוא מבין שזה לטובתו, יש לו בעיה והרופאים לא רוצים לטרטר אותו אלא רוצים לפתור לו את הבעיה. לך תעשה בדיקות, תלך פה, תבוא שם, תבלע כדור, תלך, זה הוא מבין. ברגע שהוא מבין את זה ובא הרופא לקראתו ואומר לו, תשמע, במקום שאתה תרוץ ותבוא תטרטר, אני אעשה לך הנחה, בסדר? לך ליד הבית שלך, לקופת חולים ליד הבית שלך, שם אתה עושה את הבדיקת דם ותגיד לרופא שיגיד לך מה המסקנה, מה הוא ראה, ושישלח לי את זה באינטרנט. אז מה עכשיו אתה? לא תתנחם מזה שהוא עשה לקראתך, הלך לקראתך, עשה לך טובה. במקום לייסר אותך, תלך, תבוא, תלך, תבוא, אני הולך לקראתך. זה בסדר? מנחם או לא מנחם? מנחם.
כן.
זה הפירוש הדבר. לפי המצב הגרוע של המחלה של האדם, היה ראוי שיהיה לריצות ונסיעות ובדיקות ותלך ותבוא ותלך וכל הטרטורים האלה. בא הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני אנמיך לך את זה, אתה יודע מה? קח משהו קטן, בסדר? משהו קטן, אני הולך איתך בחסד, במקום את כל הטרטורים אני אקצר לך את הדרך שלך, משהו קטן, לא תתנהן. אז זה מה שאומר הפסוק, ואהבת לרעך הרע שבא עליך כדי לתקן אותך, כי הוא חולה והוא צריך תיקון. כל הרע שבא עליך תקבל את זה ואהבת לרעך באהבה. למה? כמוך המצב הגרוע שלך, החולי, החולי הגרוע, היה מגיע לך טרטורים על טרטורים טרטורים, והחלפתי לך את זה ברע הזה. לא טוב?
שוב פעם, יש פה עניין מנחם. נכון, מנחם, שמודיעים לך שאתה מקבל מעט, הרבה מה שצריך להגיע לך. זה מנחם, ברוך השם.
תורה קוף סמך וף. אתם אצל הצדיק הרבה אנשים. יש לו ממשלה וכוח גדול יותר לפעול, כי מתקבצים נפשותם לאחד. ולכן אז הוא יכול להוריד להם תורה ושפע גדול, לא כן כשיש אצלו מעט אנשים. זה, למדו את זה מ... אלישע הנביא. יש פסוקים שאומרים אלישע, מזכירים אותו אלישע רק בשם הפרטי שלו, ויש מקומות שמוזכר אלישע הנביא. המקומות שמוזכר בשם אלישע הנביא זה כשהתלמידים היו סביבו, וכשלא היה מוזכר אלישע. אז רבנו לומד מזה, כשהתלמידים סביב הצדיק הוא מקבל יותר כוח, הוא כבר נהיה נביא. למה? מצטרפים פה הרבה נפשות שלו ושלהם יחד, יש פה עוצמה, יש פה הרבה שכליים שמתחברים ביחד, והכלי שלו שופך יותר, כי זה טבע, זכר ונקבה נפגשים, נוצר מציאות של רוצה לקבל ורוצה להשפיע. אז כשיש לו אנשים שרוצים לשמוע אותו, התלמידים שלו שבאו אליו לנביא, אז ישר המעיינות שלו נפתחים, הוא רוצה להשפיע. אז לכן הוא נקרא בשם אחר, כשיש נמצאים אצל יותר אנשים הוא מקבל יותר כוחות. הכוחות הוא מקבל מהם. כשמתקשרים בקשר איזה אנשים על איש אחד, אפילו אם הוא אדם חשוב יותר מהם, על כל זה יכולים להפילו, כי נתקבצים חלקי הכבוד שיש לכל אחד מהם, ועל ידי זה נתבטל חלק הכבוד שלו ונופל על ידם. כלומר, החלק האלוקי שיש בכל אחד מצטרף לכוח אחד. כל אחד יש לו בו נשמה, נשמה זה ניצוץ מהקדוש ברוך הוא, וכמה שאדם יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, החלק הנשמתי שלו יותר גדול, גודל, הולך וגודל. ועכשיו, כמו בגשמיות, בגשמיות שבאים שני אנשים שביחד הכוח שלהם גדול מהכוח של השני, אז הם יכניעו אותו. ואם הכוח של שניהם ביחד קטן משל השני, אז הוא יכניע אותם. ומצטרף עוד בינם שלושה, אז השלושה יכניעו את מה ששתיים לא הצליחו, יצטרף עוד יותר כוח. אותו דבר ברוחניות, שמצטרפים כמה אנשים לחלוק על בן אדם ברוחניות, מפילים אותו עם כוחם, כוח ההצטרפות שלהם עולה באיכותו על שלו. אז זה שקורח ועדתו חלקו על משה, כשראה איזה יעקב בנבואה, אמר, אל תחת כבודי, בקעלם אל תחת כבודי. אמר לקדוש ברוך הוא, שהחלק נשמתי שלו, שלא יצטרף אליהם לחלוק. כי הרי הם תולדות שלו, של יעקב, כל בני ישראל. אז החלק הנשמתי שהוא נתן בהם, שלא יצטרפו נגד משה. כל תפילה יוצאת מהרבה נשמות, היא מוספת קדושה למעלה ומעוררת ביותר לב העליון, כלומר תרחמי השם. כשבאים בית הכנסת, אנחנו תפילה בציבור, היא שונה מתפילת יחיד, כי תפילה בציבור היא הצטרפות של הרבה נפשות, והיא מעוררת יותר את לב העליון, את הרחמנות של הקדוש ברוך הוא להשפיע את הבקשה. כי לפי רוב האנשים כן יש יותר קדושה, יותר אלקות, בחינת ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל. כשהוא יושב בתוך קהילות ישראל, הוא יותר מקודש. כלומר, על ידי תהילות ישראל תתווסף קדושה. ראש השנה הוא בחינת תיקון האמונה, בבחינת אף אמונתך בקהל קדושים. כי אז מתקבצים כל הקהילות הקדושות, בראש השנה מצטרפים כולם. ועל ידי זה מתלקטים ומתקבצים כל ליקוטי האמונה, ליקוטי הנפשות. אז זה העניין של ראש השנה באומן, שבאים כולם לצדיק, מתלקטים הראשים של כולם לראש אחד, מתחברים לראש הצדיק ולראש השנה. וזה עושה את התיקון הזה, הנפלא, שכולנו מצפים לו בכל שנה ושנה, וברוך השם, לא מתאכזבים מהתיקון שמקבלים בראש השנה, שזה מה שמריץ אותנו כל שנה עוד פעם. עוברת לנו שנה, ברוך השם. עם תיקונים נפלאים והתקרבות ולתקן את הדעת שלנו. זה העיקר. דעת קנית, מה חסרת? כשהיו בני הנביאים אצל אלישע הנביא, נכתב עליו איש האלוקים. כשהיה נמצא לבדו היה מכונה אלישע סתם, לא אלישע הנביא תהיתי, אלא איש האלוקים הוא היה נקרא, כשהיו תלמידיו סביבו. עד כאן.